רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתה ואני, התוכנית שנותנת לכם את כל הכלים לבנות זוגיות חזקה לאורך זמן, בהגשת יפעת שני.
ברוכים הבאים, מאזינים ומאזינות יקרים שלי. תוכנית אתה ואני מחזקים את הזוגיות, זה שעה בשבוע שבה כל אחד יכול למצוא את הסיבה לחזק את הזוגיות שלו, את החוט הקטן שאפשר להחזיק בו ולהחזיר את הכיף, את ההנאה והביטחון לזוגיות שלכם. אנחנו נפגשים כאן כל שבוע בשעה 7, וזה ככה הופך להיות כבר ריטואל של הרבה מאוד זוגות, וככה כל פעם מצטרפים אלינו עוד ועוד, וזה ממש מרגש אותי מאוד. אז אנחנו מתחילים תמיד בזה שאנחנו מחזיקים את החיילים בלב שלנו, מתפללים לשובם חזרה הביתה לשלום, וכמובן את הפצועים שעדיין עדיין מתמודדים עם הפציעות שלהם, ואנחנו מאחלים להם רפואה שלמה. ביקרתי השבוע בתל השומר, ראיתי אותם, איזה רוח, איזה גבורה, פשוט אין על הילדים שלנו. והחטופים, אנחנו מתפללים לשובם במהרה, בימינו אמן היום, שלמים, בריאים, ככל שניתן. אנחנו מחזיקים בינתיים את המשפחות שלהם בחמלה, חברים, ככל שאפשר. אז קרה לכם פעם שהסתכלתם על בן או בת הזוג שלכם וחשבתם איך זה שלפני כמה שנים הכל היה פשוט והיום כל שיחה קטנה יכולה להפוך לסרט? לפעמים זוגיות מרגישה כמו לנסות להרכיב פאזל בלי לדעת מה התמונה המלאה. או בוא נגיד כזה לגברים, כמו לנהוג ברכב יוקרתי בלי מדריך הפעלה. כל נגיעה לא במקום, ופתאום נדלקות לכם נורות אדומות, ככה זה בטכנולוגיה של הטאץ'. סליחה, גברים, נשים וזה, אל תחסו עליי שאני, יש לי את הסטריאוטיפים האלה ישנים, יש לי הרבה על מה לעבוד, זה גם יגיע. היום בתוכנית שלנו אנחנו נדבר על 10 הגדולים, 10 טיפים, או יותר נכון, 10 תובנות של 10 אנשים מפורסמים, עם זוגיות טובה, שמחזיקים זוגיות טובה לאורך זמן, מתוך ניסיון חיים שלהם. כל אחד נתן ככה טיפ, ועל איך אפשר להחזיר את הדרך הזאת של הביחד, גם כשנדמה שכל אחד מושך לכיוון אחר. זה מה שיהיה לנו בתוכנית היום. אז אם אתם מרגישים לבד בתוך הזוגיות, או מתגעגעים לימים האלה שהלב ככה פעם בחוזקה, או פשוט רוצים לדעת איך לעשות את זה אחרת, הגעתם למקום הנכון. וגם לאלו שחיים בכיף ביחד, ויש כאלה, אני מכירה אותם, וזה נהדר לראות את זה, תמיד יש מה להוסיף. תהיו איתנו, אני יודעת שלא מעט מכם איתנו. אני כאן כדי להזכיר לכם שהדברים הכי טובים בחיים, כמו הזוגיות טובה, הם לא קסם. הם תוצאה של כמה צעדים קטנים, שמתחילים בצעדים קטנים, שעושים אותם ביחד, ובכל רגע מותר להתחיל את הצעד הראשון, מחדש. לא משנה כמה זמן אתם ביחד, טוב? אז בואו נתחיל עם הטיפ הראשון. תמיד תאמרו תודה. מישל אובמה, היא התראינה ב-2012 למגזין פיפול, וזה ממש הבאתי לכם את הציטוט שלה. גם עכשיו ברק ואני תמיד אומרים תודה אחד לשני על הדברים הקטנים. הכרת תודה היא דבק רגשי שמחזק את תחושת השותפות והערך בזוגיות. הרבה מחקרים מראים שזוגות שמביעים תודה מדווחים על יותר סיפוק, על פחות מריבות, על תחושת ביטחון גבוהה יותר. אתם זוכרים את ג'ון גוטמן עם המחקרים שלו על הזוגיות 30 שנה, המחקרים הכי ארוכים שנעשו בעולם בעניין הזה. הוא אומר שיחס של 5-1 בין מחוות חיוביות למחוות שליליות, בין ביקורת למחמאות. בסדר? הוא הצליח במחקרים שלו לנבא עד 90% מהזוגות, אם יישארו או לא יישארו ביחד. ואחד הסממנים זה, האם הם באמת אומרים תודה ומרגישים תודה אחד לשני. והאם יש להם פי 5 יותר מחוות חיוביות, מילים טובות, מאשר הדברים שמעצבנים ושופטים וכאלה. כמו בטבע, הכרת תודה היא כמו מים שמשקים צמח. בלי מים גם הצמח הכי יפה ינבול. עם מים אפשר לנבא שרוב הסיכויים שהוא ימשיך לצמוח. במקורות שלנו, במקורות של היהדות, אתם יודעים שאני מאוד אוהבת את המקורות שלנו, גם יש את הנושא של הכרת תודה. זה בייסיק בכל תפילה. הרבה פעמים מתחילים את התפילה בהודיה, כדי שיפתח קצת הלב, ואז התפילה תצא מהלב במקום מהשכל. הודו להשם כי טוב, זה נאמר בתהילים. הודיה זו דרך חיים. זה הופך אותך לאדם יותר פתוח ויותר נעים ויותר קרוב לבן הזוג שלך. הרב לייטמן שמלמד את חוכמת הקבלה, והרבה פעמים הזכרנו אותו כאן בתוכנית, פעם שמעתי אותו קורא לחוכמת הקבלה חוכמת החיבור. הוא אמר שהכרת תודה היא תרגול שמרקח את האגו. הרי קשה לנו להרגיש את האחר. כל הרצונות הפרטיים שלנו ממלאים אותנו. הם ממש מרחיקים בינינו אפילו. אז להגיד תודה זה במשהו מאפשר לנו להתקרב למרות האגואיסטיות שלנו. תחשבו על זה שהזוגיות זה חתיכת תבשיל שאמור להסביע ולענג אותנו. אז גם המנה הכי טובה בלי תבלינים, שזה הכרת התודה, היא מטבלת את היחסים, הטעם שלה יהיה תפל. אז איך עושים את זה? קודם כל להגיד תודה על כל פעולה קטנה. זה לא מוריד מאיתנו שום דבר. על הכנת קפה, על עזרה עם הילדים, על הקשבה, על משהו, לא משנה על מה. אבל כאן חשוב להשתדל לא רק להגיד את המילה, תודה. כי אם אנחנו רוצים שזה ירקח לנו באמת את הלב וזה ישפיע על הצד השני, אז תהיו נדיבים. תודה שהכנת לי קפה, היה ממש טעים. או תודה שהקשבת לי. או תודה שהיית שם בשבילי, הייתי ממש צריך את זה. זאת אומרת, תוסיפו, בסדר? תסבירו למה. ככה בן או בת הזוג שלכם ירגישו שהם באמת משמעותיים, וזה לא מהפה החוצה. אפשר גם להפתיע באיזה פתק תודה קטן. היה לי פעם מאוד נחמד לקבל פתק תודה על הדשבורד של האוטו בבוקר שנכנסתי אליו. תחשוב, איזה לוגיסטיקה. לקום, לקחת את המפתח, לצאת החוצה, כאילו זורק זה, ולפתוח, לשים את הפתק. זה מחזק, זה גורם לאמון. למתקדמים אפשר גם לפתוח או לסיים כל יום בשיתוף אחד של משהו שאני רוצה להודות עליו, גם אצל בן הזוג, גם בכלל על החיים. אצלנו הרבה שנים אנחנו ממש סיימנו כל סעודה, כל ארוחה, או להגיד תודה או להגיד מחמאה, משהו שפותח את הלב. זה כיף, זה מכניס שמחה ללב, וזהו. אני עכשיו שוקלת אם לעבור לדבר הבא, כי נראה לי נעבור לדבר הבא, ואחר כך אנחנו נשים את השיר שתכננתי לכם על תודה. אז תשמור לי אותו ככה כאן, אבנר, הטכנאי שלנו, תגידו לו שלום. תודה רבה, אבנר, שאתה הטכנאי שלי. אתה נותן לי המון ביטחון. הטיפ השני של ג'רי סיינפלד, הוא בריאיון לאופרה ווינפרי ב-2007 עוד. הוא ענה לה על שאלה שקשורה בחוש ההומור. הסוד לניסויים שלנו, אנחנו צוחקים והרבה. זה היה הטיפ שלו. הומור זה כלי רגשי שממש מאפשר לפרוק מתחים. זה מקל על קונפליקטים. במיוחד על אלה שלא באמת דורשים בירור מעמיק. יש קונפליקטים שאפשר להחליק אותם, והומור יכול מאוד לעזור לזה. אז תזכרו, שכולנו אנושיים, גם אנחנו טועים, גם אנחנו מעצבנים לפעמים, יש לנו חשקים משלנו, ולא תמיד בא לנו לעשות את מה שמצפים מאיתנו, אז תקלו אחד על השני, עם קצת הומור, יקלו גם עליכם. המחקרים גם דרך אגב מראים, שזוגות שהם מרבים לצחוק ביחד, הם מתמודדים יותר טוב עם משברים. הם גם חיים פחות בחרדה, הם מרגישים יותר קרובים. יש מחקרים כאלה של הול, ב-2017 ככה, ממש חקרו את הנושאים האלה. אז הומור פשוט עוזר לנו להקטין את הבעיות, לראות את הצד המצחיק שבחיים. להזכיר לעצמנו לא לקחת הכל כל כך קשה. במיוחד הפסימים שבינינו יכולים מאוד לשפר את איכות החיים שלהם עם הטיפים האלה. ושוב המקורות, אפילו במקורות שלנו. יש התייחסות להומור, אז אם לשחוק פינו ולשוננו רינה, גם שם מדברים על צחוק ושמחה, וזה בהחלט משהו שעושה לנו טוב בחיים. ואיך אפשר? אני מאוד אוהבת להזכיר את הרב לייטמן עם חוכמת הקבלה, שהוא אומר שזה תפריט הכי מדויק לחיבור נכון. צחוק זה כוח רוחני שממיס את המחיצות בין בני הזוג. ככה הוא תיאר את זה. ממש, תחשבו שיש מחיצות בינינו. אנחנו לא שמים בהם, לא אנחנו בראנו אותם, לא יצרנו אותם. צחוק יכול ממש להמיס אותם. וממש הגישה האחרונה לפי ה-NLP, היא מדברת על עוגנים שמייצבים לנו את הספינה. כל מיני ריטואלים קבועים כאלה. גם על זה דיברנו בתוכניות קודמות. אז הם הופכים להיות יסודות של הקשר. והומור זה יסוד אחד, זה עוגן אחד רגשי שמאפשר לאפס את המצב כל פעם מחדש. כמו בספורט, מתיחה לפני ריצה, נכון? זה הרגל קבוע כזה שאנחנו עושים מתיחות. זה עוזר למנוע את הפציעות. ככה גם צחוק, זה כמו איזה מתיחה כזאת לפני שנכנסים לעניינים הרציניים. הנה, שוקי שם עושה לי ספורט מול העיניים. אוקיי, אז איך אנחנו מיישמים את זה? וואלה. תראו הרבה קומדיות, אני יודעת, קבלו רעיונות, יצחקו ביחד סתם בסלון ככה, עם כוס שוקו בערב חורפי. או תצאו ביחד למופעי סטנדאפ, גם שם אנחנו צוחקים. אם שמעתם איזה בדיחה, תרשמו אותה, תזכרו אותה, תביאו אותה הביתה, או איזה משהו מצחיק שקרה בעבודה, אל תזלזלו, אל תשאירו את זה רק לעצמכם. אל תהיו קמצנים, ממש, תהיו נדיבים, תביאו את כל הדברים המצחיקים וה... מרגשים שקוראים לכם במהלך היום, תביא אותם הביתה. אפשר גם לשלוח קליפים מצחיקים, אם נתקלת בקליפ מצחיק, שלח את זה לאשתך באמצע היום. אתה יודע מה זה אומר? שבאמצע היום אני צוחק על משהו, ואני רוצה לכלול אותך איתי. אין, זה מקסים. תזכרו יחד בפדיחה זוגית ותצחקו עליה, תדעו לכם שזה אחד הדברים הכי, הכי, הכי מגניבים שיש. ו... לא יודעת, אני אביא לכם דוגמה שנתתי ככה באחת התוכניות שהיא צוברת 7 מכונות כביסה לקיפול בסלון, אז במקום להתבאס עליה ושאין לך מקום לשבת, פשוט תגיד לה, מאמא, מי בא לך עבור דירה, תגעגעת למיונים ולאריזות, אני לא יודע, מצחיק. עכשיו בלי לצחוק. שאל אותה אם היא רוצה עזרה. תאמין לי, זה יהיה הכי אפקטיבי. אז בואו נעבור לשיר. תודה, ישי לוי, איזה שיר פותח את הלב.
בכל העולם יש אהבה, בכל אדם קיים הרגש, אבל כמוך לאף אחד אין את יחידה. בכל שנייה צומח פרח, בכל דקה נולד עוד משהו, בכל הזדמנות אני אומר לך תודה, תודה לאושר, תודה לשקט, תודה לאל ששלח לי אותך, אהובה יחידה. אהבה בכל אדם קיים הרגש אבל כמוך לאף אחד אין את יקרה תודה לאושר תודה לשקט תודה לאל ששלח לי אותך תודה ליופי תודה לזמן איתך תודה לכל אהובה תודה לאל ששלח לי אותך תודה ליופי תודה לזמן איתך תודה לכל אהובה יחידה תודה לכל אהובה יחידה
איזה יופי, איזה יופי להגיד תודה, זה כל כך פותח את הלב, מרקח אותו. אתם יודעים, אפילו אם אנחנו חווים דברים לא נעימים בחיים, ותאמינו לי, היה לי שבוע, וואי. להגיד תודה, בתוך כל הדבר הזה, זה ממש מאפשר יכולת הרבה יותר גבוהה להתמודד עם המצבים, מעבר לזה שזה נעים לנו וטוב לנו ואנרגיה וכל מה שאנשים יכולים להגיד לכם על התודה. ואנחנו ממשיכים עם טיפ מספר 3 של ריטה, בראיון ב-2018 לוויינט, ריטה אמרה שיש דברים שנשארים רק בינינו. זה הסוד שלנו, עליה ועל הזוגיות שהייתה לה. שמירה על גבולות ופרטיות מגנה על הקשר שלכם ומאפשרת אינטימיות רגשית. מחקר של דוקטור שרון ססון באוניברסיטת בר אילן, כמובן, מצא זוגות שיש להם סודות וחוויות משותפים משלהם, חווים יותר קרבה ופחות התערבות של גורמים חיצוניים. אתם לא תאמינו כמה מהגירושים נובעים מהתערבות של משפחה, של חברים, של מאהבות פוטנציאליות. ברגע של האנשים יש את הסודות הקטנים שלהם בתוך הזוגיות, זה מוכיח במחקרים שיש פחות התערבות של גורמים חיצוניים. חוץ מזה, תחשבו על זה, יש בזה איזה משהו מדליק כזה. מה הם גנובים עם טאקו? כל מיני חוויות כאלה מיוחדות שלא מספרים עליהם לאף אחד, זה רק שלי ושלך, ומי שצריך להבין, מבין. ושוב, חוכמת הקבלה, הרב לייטמן אמר שהקשר הזוגי הוא מקום קדוש, לא פחות ולא יותר. יש לשמור עליו מכל משמר. כמו שאנחנו שומרים על הערכים שלנו, בחיים בכלל. וככה, אנחנו מציבים את הגבולות שלנו לאחרים, ככה אנחנו גם שומרים על ערך הפרטיות בזוגיות. כשאני שומר על הערכים שלי, זה מסמן לאחר מה זה הגבול שלי. אותו דבר, כשאנחנו שומרים על הערכים של הזוגיות שלנו, ואחד מהם זה פרטיות, אנחנו מסמנים לכל היקום. זה הגבול שלנו, ואף אחד לא נכנס. גם דוקטור ג'ון גוטמן התייחס לנושא, והוא אמר שגבולות בריאים מול משפחה וחברים הם קריטיים, לשימור האינטימיות. טוב, אין לי זמן לספר לכם על אותה מתאמנת שהייתה לה בעיה עם החברה הכי טובה, שכל פעם שהייתה פוגשת אותם, הייתה פשוט מתיישבת על הבן זוג שלה. אין שום גבול, שום דבר, אין פרטיות, אין את הדברים המיוחדים שהם רק שלי ושלך, ולוקח זמן אחר כך לשנות ההרגלים האלה, אז תנו לזה את תשומת הלב שלכם. כמו כספת ששומרים בה את התכשיטים העיקרים, ולא נותנים לכל אחד לפתוח. איך מיישמים את זה? אז קודם כל לא לחשוף פרטים אישיים על בן הזוג ללא רשותו. גם כשאתם מדברות עם החברות שלכם, יש דברים שהם אינטימיים של בני הזוג שלכם, אל תשתפו אותם. נכון שלפעמים אתם רוצים לשתף באיזושהי בעיה שלכם, ודרך זה גם קצת נחשף, הפרטיות של בן הזוג קצת נחשפת, אני לא מדברת על זה. אני מדברת על זה שבן הזוג יש לזה משהו מאוד מאוד אישי, ואת רצה ומספרת לאמא שלך או לחברה שלך, תפסיקי. אותו דבר גם אתה. להחליט ביחד מה משתפים עם אחרים ומה שומרים לעצמכם. אל תשאלו עכשיו. בבקשה שהתוכנית הזאת לא תפתח לכם את הרצון לשאול מה שיתפת או מה שיתפת עד היום. תחליטו מעכשיו קו האפס. ותשבו ביחד ותחליטו מה מתאים לשתף ומה לא. שימו את העבר בצד ותתחילו מעכשיו. ברגע שיש לכם החלטה כזאת, זה כבר מחבר אתכם. תייצרו טקסים סודיים, זוגיים שלכם. מילה כזאת שהיא קוד שלכם, איזה סימן פרטי כשאתם בחברה, שאתם נותנים אחד לשני על איך אתם מרגישים, או אם בא לכם ללכת הביתה, או לא משנה, או אפילו סתם פלירטות כזה. שיהיה כיף לגמור אחרי זה את הערב, כשכבר התחממנו לכל האורך. וחוויות משותפות אינטימיות, כמו שאמרתי מקודם. זה גם כן משהו שתשמרו לעצמכם ככל האפשר. זה הדבר השלישי, זה הטיפ השלישי. הטיפ הרביעי של דוקטור פיל, זוכרים אותו? אני מזמן לא ראיתי אותו בטלוויזיה, אבל היה לו ספר, הצלת יחסים, שנת 2000, זה מה שהוא אמר. אתה לא יכול לשנות מישהו אחר, אתה יכול לשנות רק את עצמך. הניסיון לשנות את בן הזוג מוביל אותנו לתסכול, למריבות, לתחושת חייה, דיברנו על זה 1,000 פעמים בתוכניות שלנו. מחקרים מראים שזוגות שמקבלים זה את זה כמו שהם, חווים פחות קונפליקטים והרבה יותר אינטימיות במערכות יחסים שלהם. בדקתי ככה בגישה של אדלר, שאני פחות מומחית בה, אבל ככה בדקתי, וגם היא מדברת על קבלה כבסיס לאהבה, תקבל את השונה כדי לאהוב אותו באמת. אחת התוכניות האחרונות שלנו, דיברנו על זה שהמוטיבציה לעשות שינוי נובעת משני דברים. או שאולי לא דיברתי על זה בתוכניות. וואלה, אני הולכת לעשות על זה תוכנית. אוקיי. המוטיבציה לעשות שינוי, דיברתי על זה במקום אחר, בהרצאה אחרת. המוטיבציה לעשות שינוי נובעת משני דברים. אחד, או מכאב או חוסר, או מתוך רצון להגשים חלום או להשיג איזה משהו. אוקיי? או שאנחנו בורחים מכאב או שאנחנו רצים לקראת משהו טוב. אנחנו לא יכולים לכאוב בשביל מישהו אחר, ואנחנו לא יכולים לחלום במקומו. ולכן אנחנו לא יכולים לשנות אותו. כזה פשוט. מי שלא נפל לו הסימון, תעשו אחרי התוכנית ריוויין אחורה 10 שניות, תקשיבו לזה עוד פעם. זה רעיון חדשני שאולי רוב האנשים לא שמעו אותו. ואהבת לרעך כמוך, במקורות שלנו שוב, לקבל את השני, כמו שאנחנו מקבלים את עצמנו. זה חלק מהעניין, לא לשנות את האחר, לא לנסות לשנות את האחר, זה לא יעבוד, זה רק יוביל לבעיות. אתם זוכרים את התוכנית על הקונפליקטים בזוגיות? זה היה ממש לפני איזה 4 חודשים. מי שלא צפה בה, מי שלא הזין לה, ממש מומלץ ללכת. היה שם מלא מלא חומר על זה. גם שם למדנו מחומת הקבלה שהאגו רוצה לשנות את הזולת, כי הוא רוצה שהכל יהיה דומה לו. החוכמה היא לשנות את עצמי. כן? כמו שלשנות את בן הזוג זה דומה לניסיון להחליף צבע לעץ. הוא יישאר מישהו וזה רק יחב לו. בסדר? לא לקלף מאחר את האישיות שלו. חשוב להדגיש שיש הבדל כמובן בין לשנות אופי, ללשנות יחס, כן? לשנות התנהגות, כל מיני רובדים של התייחסות, ואנחנו נעשה על זה גם כן איזה תוכנית. אז איך אנחנו מיישמים את זה שאנחנו לא נשנה את האחר? קודם כל אנחנו נזה מתי עולה בי רצון לשנות, ואני אעצור את עצמי. פשוט לעצור. את עצמי, כשאני רואה, שאני עושה פה מניפולציה, שהייתי רוצה שאחר ישתנה, קודם כל לעצור. גם אם אני לא מבינה למה, ואני לא מבינה מה אני אעשה עם זה, לעצור. דבר שני שאפשר לעשות, זה פשוט לשאול, מה אני יכולה לשנות כדי שבסיטואציה הזאת יהיה לי יותר קל? לפני שאני בכלל ניגשת אפילו לבקש שינוי של יחס. הדבר השלישי, וזה טריק, תקשיבו, זה טריק, שאמיצים עושים אותו. להחמיא לבן זוג שלי כל הזמן על תכונות ששונות משלי. על התנהגויות ששונות משלי. אני אחמיא לו, זה מחייב אותי, ואני יכולה אחרי זה לבוא בטענות. תמצאו את הדרך לעשות את זה, יש עוד המון המון טיפים, אנחנו רוצים להתקדם לתובנה החמישית שאותה נתן לנו ברק אובמה. בראיון ב-2016 ל-ABC, הוא אמר, יש לנו דייט ערב כל שבוע. לא משנה מה, נשיא ארצות הברית, תאמינו לי, הוא אחד האנשים הכי עסוקים בעולם, והוא הצליח למצוא זמן לדייט עם אשתו כל שבוע. מחקר של דוקטור סקוט סטנלי מאוניברסיטת דנבר, הוא אמר שזוגות שמקפידים על דייט שבועי מדווחים על יותר תשוקה ופחות שחיקה ותחושה כזאת של חידוש בקשר. הם קראו לזה שהדייט הוא חג זוגי כזה, קטן, שמזכיר לשנינו למה בחרנו אחד בשני. עכשיו, תראו איך גם ביהדות יש לנו את השבת, שהיא זמן חיבור זוגי ומשפחתי כבר מלפני אלפי שנים, לפני שהיה את כל המודרניזציה הזאת, שממש ממש מחייבת אותנו לזה. גם אז, חיבור זוגי זה זמן שמפנים. ודוקטור ג'ון גוטמן, במחקרים שלו של 30 שנה על זוגיות, זה משהו לא נורמלי, אלפי זוגות שעברו לו בידיים, הוא גילה שדייט שבועי זה השקעה שמניבה רווחים גדולים, הוא ממש הצליח לזהות את הרווחים שמרוויחים זוגות שמקפידים על זה. עכשיו, מי שעוקב אחרי התוכניות שלנו, מכיר את המחקרים שלו, שהם באמת המחקרים הכי גדולים בעולם, שהוא מצליח לנבא עד 90% את ההצלחה או אי ההצלחה של עד 90% דיוק, את ההצלחה או אי-הצלחה של זוגות בזוגיות. הדייט זה כזה כמו טעינה לסוללה. בלי זה הקשר מתרוקן, כמו שהסוללה מתרוקנת. אז הנה כמה טיפים. לקבוע ערב קבוע בשבוע. סרט, מסעדה, הליכה, פיקניק, משחק קופסה, לא משנה מה. אם אתם שואלים אותי, לפחות פעם בחודש מבין הפעמים האלה, לדעתי צריך כל שבוע, אבל יש כאלה שיותר קשה להם לפחות בהתחלה, ערב אחד בחודש מתוך הדייטים האלה, שיעסוק בזוגיות. לא באיזה פעולה חיצונית של בילוי, כמו הרבה בילויים אחרים, כמו סרט או מסיבה. שיעסוק ממש בזוגיות. מי שרוצה רעיונות, הייתה לנו תוכנית מדהימה בטו באב, עם המון המון משחקים של זוגות, שאלונים שנתנו לכם, שם דברים שנתנו לכם, שאתם יכולים לקחת, ולעשות אותם, שזה ממש, תרגישו שהערב הזה מחבר אתכם ולא עושה לכם רק כיף. בסדר? מי שלא מוצא את זה, או מי שרוצה רעיונות, תכתבו לי בפוסט בפייסבוק, בפוסט של התוכנית הזאת, ואני מבטיחה לשלוח לכם רעיונות. בסדר? ועוד משהו חשוב, כמובן, להשתיק טלפונים, אין ילדים, אין עולם, אין הורים, אין שום, אין בעיות, אין מינוס, אין כלום. כשאתם ביחד בערב הזה, אתם נוכחים אחד עם השני באותו תוארה ושום דבר לא קיים. וחוץ מזה, גם להפתיע אחד את השנייה מדי פעם, לא מזיק, כל מיני דברים כאלה עוזרים לנו לעשות דייטים שמחברים בינינו. אז אנחנו נראה לי נעבור לשיר. ניתן להם ככה להקל, לחלחל, בוא נשמע את הגדול מכולם, שלמה ארצי, את ואני.
את עולה כמו שמש, היושבת מעליי, ורושמת בקרניה את יומי. את עולה כמו גשם, על ראשי ועל פניי, והמים שמפיל את העמי. את ואני, את ואני, כן, כמו ברק ורעל עד קצרי הים. את ואני, את ואני, כן, זה נשמע חזק יותר מן העולם. שנינו יום ולילה סובבים ללא לאות, זה מזה באים וזה מוציפי הקשת עוד נקשור ענן בחוץ ונאמר לו שמה באים ימים טובים. את ואני, את ואני, כן, כמו ברק ורעל עד קצרי הים. חזק יותר מן העולם. מוציאי הקשת עוד נקשור ענן בחוץ ונאמר ראש מבעים ימים טובים. את ואני,
את ואני כן אהבה כמו ברק ורע
אוקיי, את ואני, שלמה ארצי, וואו, הרבה הרבה זמן לא שמעתי אותו. ואנחנו עוברים לטיפ השישי שלנו. בשלושת השבועות האחרונים, היו לנו שלוש תוכניות על תקשורת בזוגיות, ועל משחקים או תרגילים שאפשר ליישם, כדי לשפר את ההקשבה, ומתוך זה את הביטחון והרגשת השייכות, וככה הנחת שיש בקשר. ואני ממליצה לכם ללכת ולהקשיב להם ברדיו סול, או אצלי על הקיר, זה נשאר שם לתמיד. מי שלא מוצא, שיכתוב לי שוב בפוסט בפייסבוק, ואני אשלח לכם קישור, אפשר גם בוואטסאפ, תמיד אתם כותבים לי בוואטסאפ. מה שחשוב זה למצוא זמן מתאים במיוחד, כשרוצים לדבר על דברים חשובים. לוודא שבן הזוג זמין וקשוב ולא עייף, בסדר? עדיף זמנים קבועים. אתם יודעים למה? כי תמיד יהיה לכם על מה לדבר. אבל אז אתם תרגישו שזה לא קורה רק כשיש בעיות. הרבה פעמים אני רוצה לדבר איתך. אני רוצה שיחה. ישר זה מכניס לנו לחרדה. למה? כי הרבה פעמים אנחנו באים לדבר כשמשהו מפריע לנו, וזה לא נעים. אם אנחנו קובעים יום ושעה קבועים, אז אנחנו תמיד מחכים לזה בכיף, אנחנו גם תמיד נדאג שיהיה משהו כיף בתוך השיחות האלה. ואז אפשר גם לשלב בהם דברים שפחות נעים לדבר עליהם, וזה חשוב. נו, בתוכניות האלה שהקלטנו בשלושה שבועות האחרונים, יש המון המון טיפים, לכו, תקשיבו להם. בסדר? ואנחנו בטיפ השביעי שלנו. אופרה ווינפרי בכבודה ובעצמה, אחרי שהיא ראינה כל כך, כל כך הרבה זוגות, היא אמרה בריאיון ל-OWN ב-2014, היא אמרה ככה, סליחה היא לוותר על התקווה, שהעבר היה יכול להיות אחרת. עוד פעם אני אקריא את זה. תקשיבו טוב. סליחה, היא לוותר על התקווה שהעבר היה יכול להיות אחרת. במילים פשוטות, שחררו את העבר. סליחה היא תהליך רגשי שמאפשר לשחרר כעסים, להחלים, לבנות אמון מחדש. יש אנשים שזה יותר קל להם, ויש כאלה שממש ממש מתקשים. במקרים הקשים, שאנשים ממש מחזיקים טינה קשה בבטן, אני ממליצה להגיע לכמה שיחות, להבין למה זה קשה. והרבה פעמים בסוף לצחוק על זה, כי באמת, באמת, הרבה מהסיבות, הן לא שוות את הכאב שהטינה צוברת בלב. מחקר של דוקטור אברט, וורטינגטון, דרך אגב, קשה להגיד את השם שלו, אבל הצלחתי. מצא שסליחה מפחיתה לחץ דם, חרדה, דיכאון, מחזקת את תחושת השייכות. אם אתם מרגישים שכל הדברים האלה הולכים ומדרדרים אצלכם, תבדקו, תבדקו אם יש לכם טינה בבטן, ובואו לטפל בזה. תחשבו על זה, שטינה זה בעצם לשתות רעל, ולצפות שהאחר יסבול. שמעת אבנר? תיישב לך, טינה, שאני שומר את הכעס לאורך זמן, וגם אחרי שהשלמנו זה עדיין בפנים, זה לשתות רעל ולצפות שאחר יסבול מזה. הסובל העיקרי זה אני. סליחה מהירה ונכונה שהיא לא בהכרח בהדחקה, היא בחמלה, מתוך רצון טוב לחיבור, היא סימן לזוגיות בשלה. ואיך אנחנו מיישמים את זה? קודם כל יכול להיות שצריך לעשות פה איזה תוכנית או חצי תוכנית על נושא של סליחה בפני עצמה. אבל ככה כמה נקודות. נגיד, אני בוחר לסלוח כי הקשר הזה חשוב לי. אם זה עובד לכם, מה טוב? בסדר? לפעמים קשה רק להגיד ואופה, לב נקי. אבל אם זה מצליח לכם, תגידו את זה שזה יחלחל לכם למוח. אנחנו אנושיים, אנחנו רוצים לנקות את הלב באמת, אבל אם זה מצליח לכם גם בלי לעשות איזה עבודת עומק, לכו על זה. אני בוחר או בוחרת לסלוח, כי הקשר הזה חשוב לי. לא להזכיר טעויות ישנות בריב חדש, חבר'ה. בן אדם עשה איזו טעות פעם, לא לגרור לו את זה עכשיו לכל מריבה ומריבה שעולה, גם אם זה לא קשור, לפעמים אנחנו מכניסים את זה. וגם אם לא סלחתם, וזה עדיין יושב לכם בבטן, אל תיתנו לזה לנהל את המצבים החדשים. תמצאו זמן, תשבו, תדברו, תפתרו את הבעיה, שלא תזלוג לכם להווה ותהרוס לכם את העתיד. בסדר? ותזכרו, דבר מאוד חשוב, קצת חמלה. גם אנחנו עושים טעויות, אז כשאחר עושה את הטעויות האלה, תהיו בחמלה אליו כמו שהייתם רוצים שיהיו בחמלה אליכם. זה מזכיר לי שיש את הקטעים האלה פה, עכשיו כל מי שנוהג יבין על מה אני מדברת, שמגיעים לאיזה צומת שצריך לקחת ימינה, ויש תור ארוך ארוך ארוך, ויש את אלה שאתה רואה אותם במראה קילומטר מאחורה, נוסעים, ופתאום רוצים להידחף לך כזה קרוב לרמזור ימינה. עכשיו, זה לא צחוק. כשעושים את זה 20 אנשים, אז שירים אותך עוד איזה 5 רמזורים במקום, בגלל הדבר הזה. אבל, כל פעם מחדש עולה לי, שאני זוכרת את הפעמים שאני נסעתי, לא שמתי לב ל-Waze, או Waze טעה, או שפתאום הוא השתנה, או שבכלל לא הפעלתי Waze, וברגע האחרון אני אומרת, רגע, אני צריכה לפנות פה, וואי, 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 אם אני הולכת קדימה, אני לא יודעת איך לחזור. אבל אנחנו כועסים על אלה שעושים את זה, כי אנחנו לא זוכרים שגם לנו לפעמים יש טעויות. אנחנו יותר מתרכזים באלה שעושים את זה בכוונה, וחזירים כאלה והכל. אז עם בני הזוג שלנו, בואו נלמד קצת זכות. אנחנו עוברים לטיפ השמיני שלנו. דוקטור רות וסטיימר. זוכרים אותה? קטנה, חמודה, מצחיקה, מדברת על סקס בלי חשבון. בראיון ב-2015 ל-NPR, היא אמרה, אף פעם אל תזלזלו בכוח של החיבוק, של הנשיקה, או סתם להחזיק ידיים. מגע פיזי, אמרתי להחזיק ידיים, שם נתן לי מכה. מגע פיזי יומיומי משחרר אוקסיטוצין, זה נקרא הורמון אהבה למי שלא מכיר, לכו תקראו על זה. זה בונה ביטחון רגשי, זה מפחית מתחים, זה גם, דרך אגב, משפיע לנו על הבריאות. מחקרים של דוקטור טפרה פישר ב-UNC, זה אוניברסיטה ידועה, הראה שמגע יומיומי בזוגיות מוריד לחץ דם, מחזק את תחושת השייכות. ועוד פעם, מקורות שלנו, אין, אני מתה על היהדות, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. אפילו ביהדות העתיקה אנחנו רואים כמה רלוונטיות יש לה היום. וואלה, להיות קצת להדביק אחד את השני, להידבק אחד לשני. אני זוכרת שהרב לייטמן באחד משיעורי הקבלה הוא ענה על שאלה בנושא הזה, שהמגע הוא ביטוי לחיבור פנימי. לפעמים החיבור שלנו מגיע מבפנים, נכון? אנחנו מרגישים רגשות, אנחנו מוצאים דברים דומים, אז אנחנו מרגישים שייכים אחד לשני. אבל לפעמים הוא מגיע מבפנים, מתבטא החוצה, אבל לפעמים הוא גם, זה קורה ההפך. שאנחנו עושים פעולות חיצוניות וזה יחבר אותנו לבפנים. אז מגע הוא אחד מהם. כמו דבק, בלעדיו חלקים מתפזרים, נכון? אבל למה מה כשמדובר במגע הכוונה להנהג את האחר? שהכוונה הזאת תהיה חשובה לנו. למרות שאני יכולה לספר לכם שלפעמים בא לי חיבוק, אז אני אומרת, אפשר לקבל חיבוק כי חסר לי. וואלה, אפילו אם זה בא מהצורה האגואיסטית, זה גם בסדר. תתחילו כל יום בחיבוק, ממש. אפשר כשיוצאים מהבית, שחוזרים מהבית, כל יום שיהיה לכם חיבוק אחד לפחות. אצלנו היה כלל, אני זוכרת בקורונה, הרגשתי שאני כבר מתה מחוסר מגע. וממש עשינו כלל בבית, כל יום 20 שניות, אני צריכה לחבק כל אחד מהם, והם צריכים לחבק אותי. והם אחד את השני, כולנו, בתוך המשפחה. זה ממש, אני זוכרת את הכאב שבחוסר מגע. ועוד משהו, ללטף את היד, לגעת בכתף, להניח יד כזה על הגב תוך כדי כלים, או צחצוח שיניים, או מפגש מזדמן במסדרון, במיוחד גברים. ככה נשים מתבשלות לקראת מגע מיני. קחו בחשבון, לאט לאט לאורך היום. גם אם אתם, לא יודעת, אם אתם לא עושים את זה, אל תתפלו שכואב לה הראש. גם כשהוא לא כואב לה. בסדר? זה מה שאישה זקוקה. למגע גם פיזי, אישה שהיא נשית, אני מדברת, בסדר? כי אני ישר עולה לי בראש נשים שהן יותר גבריות שאני מכירה ופחות חסר להן. נשים שהן נשיות, זה מה שפותח אותן, זה שמבשל אותן, וזה מה שמייצר להן את הרצון לשתף פעולה ואפילו ממש לזרום ואפילו ליזום. ותשמעו עוד משהו אחד. תפתיעו בנשיקה ככה לא צפויה, תפסו אותה, תפקו לבוסה, או אפילו את. זה גם כיף, זה גם מגע, שהוא חשוב. ובואו נעבור לטיפ התשיעי. יהודית רביץ, בראיון לשבעה ימים ב-2019, אמרה את זה, וזה היה מאוד מעניין. היא אמרה, אם לא מדברים על מה שכואב, זה מתפוצץ בסוף. תדברו על הכל, גם על הדברים הקשים. תקשורת גלויה זה אבן יסוד בזוגיות. אל תטטו מתחת לשטיח את הבעיות, כי הם יצופו, ותדעו לכם שהם יצופו ברגע הכי לא מתאים. בסדר? מחקרים מראים שזוגות שמדברים על הכל, מצליחים גם לפתור בעיות לפני שהן הופכות למשבר. הם ממש מצליחים לתפוס אותם כשהן קטנות, את הבעיות. זוגות שמדחיקים קונפליקטים, מפתחים מין רעל רגשי כזה. רואים, אתם יודעים, שמוביל התרחקות, לחוסר אמון, אפילו לפרידה לפעמים. אחר כך הם מגיעים לקליניקה, שם הם בכלל לא זוכרים איפה התחיל הפירוד הזה. לך תמצא עכשיו חוט שיקשר. אבל אם אתם לומדים לדבר על הכל, אתם גם אם תגיעו לקליניקה, אתם רק תחזקו את הקשר שלכם. אחת האינדיקציות לזוגיות חזקה זו היכולת לדבר גם על מה שלא נעים ולא נוח. ועכשיו, זה טיפ, ככה, לחדד לכם את העניין כדי שלא יתחילו פה בעיות. אל תקפצו למים עמוקים אם אתם לא רגילים לזה. תתחילו בקטן. אפילו בכאילו. בסדר? או תמציאו זה משהו שהיה מזמן וכבר לא באמת מפריע. תתרגלו את זה, תקבלו מיומנות, תרכשו אמון אחד לשני, ולאט לאט תתחילו לדבר על דברים שיותר לא נעים לדבר עליהם. קחו בחשבון שכל פעם שמתגלים יותר, מתגלים דברים לא נעימים, זה הדרך של הטבע להגיד לכם שוואלה, יש לכם פה עוד יכולת לחזק את הקשר. אז אפשר לשבור שתיקה וליצור מרחב בטוח לשיח, גם אם זה אומר להתחיל במשפט, קשה לי לדבר על זה, אבל חשוב לי שננסה. תרגלו את המשפט הזה. זה מייצר לשני אמפתיה וקצת יותר יעשה לכם הנחות. קשה לי לדבר על זה, אבל חשוב לי שננסה. והנה עוד פעם, המקורות שלנו, עולה לי הדאגה בלב איש יסיכן על האחרים, זה כאילו כן, במשלי, זה במשלי, משלי. רגשות כבושים הם כמו סיר לחץ, חבר'ה, אם לא משחררים אותם לאץ בתורה מדודה, זה מתפוצץ, כל התפשיל מרוך על התקרה, תשאלו כל אישה שבצעירותה קנתה סיר לחץ ולא קיבלה הדרכה מאימא. אז איך עושים את זה? קובעים זמן קבוע לשיחה על מה שמפריע. אפשר להתחיל במשפטים, אני מרגיש, לא להאשים, לא אתה, לא את, אני מרגישה ככה וככה, תדע שקשה לי לדבר על זה, אז אני צריכה שגם אם אני אגיד כמה מילים שלא יהיה לך נעים איתם, בבקשה, תעשה לי פה איזושהי הנחה, כי אני רוצה ללמוד, אחר כך תגיד לי איך יכולתי להגיד את זה יותר טוב שלא תיפגע. וכמובן גם גברים לנשים. אפשר גם לשאול, מה היית רוצה שיקרה אחרת? מה היית רוצה שיהיה אחרת? לעזר במאמן או במטפל הזוגי שלכם אם צריך. אפילו הולכת אליו לפגישה במיוחד, בוא תעזור לנו ללמוד איך אנחנו מדברים על דברים שלא נעים לנו, בלי לשלם לך עכשיו 400 או 500 שקל. רוצים ללמוד זה בעצמנו. תבקשו. רוב המטפלים דרך אגב היום, או לפחות המאמנים עושים את זה, ואם לא, תבקשו. כמובן, תוכניות האחרונות שלנו על תקשורת בזוגיות, מכילות מלא מלא דוגמאות, משחקים ותרגילים, וממש כיף. אז אני חושבת שאנחנו נעבור עכשיו לאיזה טיפ, ניתן עוד פעם לטיפים, לשיר, סליחה. ניתן לטיפים האחרונים לחלחל, ובא לי ככה שיר שמח. שים לי משהו שמח כזה.
איזה יום היה לי סמואל, איזה יום היה אתה שואל, איזה יום היה לי סמואל. לא יום רגיל, יום עם תרגיל, היה גדול, היה אחד הגדולים השנה. איזה יום היה לי סמואל, איזה יום היה אתה שואל, איזה יום היה לי סמואל. לא יום עמוס, יום על הסוס, אחד כזה עוד לא היה. פתחתי את הבוקר, שיר על המרפסת, פתאום נפתחת דלת, אהובתי נכנסת, היא בחורה הורסת, אומרת לי שמעת השיר שלך ברדיו, כולם שרים ביחד, פשוט גדול, פשוט אחד הגדולים השנה, הנה בא עוד גל גדול. בחורה הורסת, אומרת לי שמעת השיר שלך ברדיו, כולם שרים ביחד, פשוט גדול, פשוט אחד הגדולים השנה, הנה בא עוד גל גדול. כן, הנה בא עוד גל גדול,
איזה כיף, איזה כיף שחזרתם אלינו כאן בתוכנית. אתה ואני מחזקים את הזוגיות, והיום יש לנו את עשרת הגדולים, עשרה טיפים של אנשים גדולים באמת, שעשו ככה הרבה בחיים שלהם, ולמרות שהם עסוקים, וקריירות, וכו' וכו' וכו', אתם רואים שהיה להם את הזמן להקדיש לזוגיות שלהם, אז מי אנחנו שלא נוכל להקדיש? והטיפ העשירי שלנו, הטיפ העשירי זה, תזכרו למה התאהבתם. תמיד תזכרו שאתם בחרתם אחד בשני, וזה מקור הכוח שלכם, בסדר? חיבור לזיכרונות טובים מחזק את תחושת השותפות. זה ממש מזכיר לנו את הטוב שבקשר. כל מיני חוויות טובות שעברנו, כל מיני הצלחות שהצלחנו ביחד, התגברויות שהתגברנו, על ההתחלה שלנו, שהייתה בדרך כלל מתוקה ונעימה. במחקרים של ג'ון גוטמן הוא מדבר על משמעות משותפת. אתם נותנים משמעות משותפת לקשר, כי אנחנו בדרך כלל מרגישים רק את עצמנו. אז אני לא מרגיש עכשיו רק את עצמי, זה משהו ששייך לשנינו. כשמדברים על זה ושמים את זה על השולחן, זה ממש מקבל תוקף. ובאמת, המחקר שלו הראה שהרבה זוגות שמדברים על רגעי השיא שלהם, מצליחים להתגבר על משברים בקלות הרבה יותר קלה. וגישת ה-NLP, שאני משתמשת בה הרבה בקליניקה, היא מדברת על עוגנים רגשיים, ממש חיבור לרגעי C, כדי להפעיל רגשות חיוביים בהווה. כן? רגעי C מעבר, מפעילים רגשות חיוביים בהווה. חשיבות ההיזכרות היא הבחירה באהבה הראשונית, כאילו אנחנו בוחרים כל פעם מחדש. איך עושים את זה? מזכירים. הנה עוד פעם המקורות שלנו, בספר שמות כתוב, והיו לזיכרון בין עיניך. ובאמת, גם בחומת הקבלה אני זוכרת שרב לייטמן אמר באחד השיעורים שהזיכרון של הרגעים הטובים הוא דלק לדרך, ממש נותן לנו דרך, דלק להמשך הדרך. ותמונות, זיכרון טוב הוא כמו תמונה יפה כזאת בארנק. היא מזכירה לנו למה אנחנו כאן, איזה כיף זה לפתוח את הארנק ופתאום לראות את ה... פרצופים של האנשים שאתה אוהב, במיוחד אם זה בן או בת זוג, אז זה בכלל על הכיפק. תשחזרו כל מיני סיפורים. אתם יודעים, אני מכירה זוג שממש הלך ועשה ליום השנה העשירית שלו, משהו כזה, הם שחזרו את סיפור ההיכרות שלהם. ממש, אותם בגדים, אותם מקומות, אותם שיחות, אותם זה. זה כיף, כי השחזור הזה ממש מזכיר למוח שלנו שכל דבר אפשר לשחזר. כל מיני שירי ילדות ששניכם אוהבים, בכלל, אלה, אפשר לעשות איזה ערב נוסטלגי. בקיצור, תזכרו למה אתם בחרתם אחד בשנייה, וכשהגיעו כל מיני דברים מעצבנים כאלה, אז יש שם מספיק דברים טובים שיחזיקו את הקשר, שיכולים לעזור לנו לצלוח גם את הסערות. ואנחנו הולכים ומתכנסים, והתוכנית הזאת ממש מגיעה תכף לסיומה, ואני שמחה שעשיתי את התוכנית הזאת, כי זה הזכיר גם לי דברים ששכחתי, דברים שידעתי ופעם עשיתי והפסקתי לעשות, או דברים שלא עשיתי אף פעם, או דברים שאני עושה, וזה מחזק אותי שזה טוב שאני עושה. וקחו את זה לזוגיות שלכם, וכמובן, אתם מוזמנים לקחת את זה גם ליחסים עם המשפחה, בעיקר עם הילדים, חברים שלכם. ואם יש משהו שאני הבנתי מהכנת התוכנית הזאת של היום, זה שזוגיות לא צריכה להיות מושלמת. היא צריכה להיות חיה, נושמת, נבנית כל יום מחדש. ויש אמירה כזאת של טיפה ועוד טיפה מצטבר לחשבון גדול. תדאגו שבחשבון העוש הזוגי שלכם יהיה יותר חיובי מאשר שלילי. ותראו שהמאזן הזה שיש בזה יותר חוויות חיוביות ויותר מילים חיוביות ויותר מחוות חיוביות מאשר דברים שליליים שתמיד יהיו גם כן. אתם תראו שזה מאפשר לכם חיים טובים יותר ביחד. וכל אחד מאיתנו עובר ימים קלים, ימים קשים, אבל בסוף מה שחשוב זה לא כמה מריבות היו לנו, אלא איך בחרנו להתמודד איתם. שהסכמתם להישאר ולהמשיך ביחד, הכל חוץ מלצאת. אז תזכרו, כל שינוי גדול מתחיל בצד אחד קטן. זה יכולה להיות מילה טובה, או חיבוק, או להקשיב בלי לשפוט. אתם יודעים, זה יכול להיות חידוש מרענן. ואולי זה להזמין את בן או בת הזוג להקשיב יחד לתוכנית הזאת, לבחור לעצמכם איזה טיפ אתם רוצים להתחיל איתו את החלק הבא. אם מישהו פה שמע את זה לבד, זה יכול להיות גם רעיון. תגיעו הביתה, תגידו, משכיבים את הילדים, יושבים בסלון, יש לנו שעה אחת ביחד. אתם יושבים ובוחרים ביחד את הדבר הבא שאתם רוצים להוסיף לקשר שלכם. בסדר? אני מקווה שהצלחתי להדליק לכם היום איזה אור קטן בלב. להזכיר לכם שזוגיות טובה זה לא נס, זה פשוט תרגול יום יומי. אז קחו לכם משהו אחד מהתוכנית, תנסו אותו השבוע. אולי תפתעו לגלות כמה זה פשוט, כמה זה יכול לשנות את הכל. אז אני כאן בשבילכם, תמיד, עם עוד כלים, עם עוד רעיונות, והרבה אמונה שאפשר גם אחרת. אז שיהיה לכם ערב נעים, מלא באהבה. אנחנו ניפגש ביום חמישי הבא, בשעה 7, אתה ואני מחזקים את הזוגיות ברדיו סול, ועל הקיר שלי בפייסבוק, אני משאירה לכם את זה לתמיד. צאו לבלות, סוף שבוע מתחיל, יום שישי. את יודעת, יש בעיר מסיבה. מי יהיה לכם מסיבה?
יום ראשון מכהון, יום שני אז Karen Sherry.